שלום לכולם, אנחנו לומדים את ספר שמואל והתחלנו בשיעורים הקודמים לקרוא ולשאול שאלות כדרכנו. הסברתי גם מה השיטה של לקרוא את החלקים האלה של התנ"ך, ונשחזר טיפה את השאלות, נקרא קצת ביחד ונזכר מה היו השאלות המרכזיות. הסיפור מתחיל, ויהי איש אחד מן הרמתיים צופי מהר אפרים, ושמו אלקנה בן ירוחם, בן אליהו, בן תוכו, בן צוף, אפרתי. כן, ומיד השאלה הראשונה שמתבקשת מקריאת הפסוק הראשון, יחוסין שכאלה, למה? לא, מה העניין לייחס אותו עד סבא רבא רבא? עצרו פה. אגב, בהשוואה לדברי הימים, שם הרשימה מגיעה, תנחשו עד איפה? עד אברהם אבינו. רוצים לראות? בואו נציץ. ספר דברי הימים א', פרק ו'. תשאירו אצבע פה בשמואל, ככה שאתם מדפדפים. ונסתכל בדברי הימים א', אז מגלים דברים מעניינים ביותר. מכאן אגב אפשר להבין, תוך כדי שאתם מדפדפים, מה העניין של ספר דברי הימים. למה הוסיפו את הספר הזה, שעל פניו הוא נראה רק איזה מין אוסף של ידיעות היסטוריות, ואפילו חזרה על דברים באופן שנראה מיותר ולא לא נצרך. בהקשר הזה אתם תראו איזה פתיח עושה לנו הספר. זאת אומרת, אלמלא ספר דברי הימים, היה לנו מאוד מאוד קשה להתמודד עם השאלה, והיינו אומרים, טוב, שמואל הנביא החליט לספר על הסבא רבא ועל הסבא רבא רבא שלו וכן הלאה וכן הלאה. אבל כשפותחים את ספר דברי הימים, אז השאלה יותר מתמקדת. כי תסתכלו איפה הוא עצר. בואו תסתכלו ברשימה המלאה. אגב, מופיעה בדברי הימים פעמיים, פעם מהסוף להתחלה, פעם מההתחלה לסוף. בואו תראו. ואלה העומדים, פרק ופסוק י"ח. ואלה העומדים ובניהם מבני הקהתי. וקהת הוא בן לוי. נכון? סבא של משה. וקהת הוא בן לוי. ולוי הוא בן של יעקב. יעקב בן של יצחק. יצחק בן אברהם. מגיעים ישר עד אברהם אבינו. מגילת יוחסין. והנה הרשימה. ואלה עומדים מבני הקהתים, אימן המשורר בן יואל. אז זה הרשימה ההפוכה. אז בואו נראה את הרשימה ההפוכה. נתאיתי. בפסוק י"ח זה הרשימה ההפוכה. זה מתחיל מהימן המשורר, הוא מזכר לנו בתהילים כמה פעמים, יואל בן שמואל. שמואל זה הנביא שכתב את הספר, שעליו לידתו מסופר באיפה שאנחנו נמצאים. בן אלקנה, נכון? האיש שעליו מדובר בפסוק הראשון, והיא איש אחד זה אלקנה, האבא של שמואל. בן ירוחם, בן אליאל, ופה אצלנו כתוב, אליהו, בסדר, אליאל ואליהו, זה שומר על אותו צליל, זה אותו אדם. בן אליאל, בן תוח, או תוח, ופה אצלנו כתוב, בן תוכו, בסדר, שומר על אותו שם, גם מעניין למה השינויים אליאל, אליהו, תוח, תוכו. בן צוף, שזה גם אצלנו, בן צוף. ושם אצלנו זה נעצר. אצלנו נעצר בצוף. ותראו מה השם הבא. מי היה האבא של צוף? בן אלקנה. אז למה עצרו פה? שיהיה כתוב בן אלקנה. אז נדע שהנה יש לנו מקור לזה שקוראים על שם סבא. נכון? לא המצאה של המאה ה-20. יש כבר בתנ"ך. נכדים שנקראו השם סבותיהם. סבם וסבותם. והוא ממשיך הלאה, בן אלקנה, בן מחת, בן מעשי, בן אלקנה, בן יואל, בן עזרא, עזריה, בן צדק, פעמיים כבר יש אלקנה, זאת אומרת, זה שם שעובר במשפחה. בן מחת, בן מעשי, בן אלקנה, בן יואל, בן עזריה, בן צפניה, בן תחת, ויש תוח, אז רואים תחת ותיח, תוח, גם שם שחוזר, בן אסיר, בן אביסף, בן קורח. זאת אומרת, אלקנה, ושמואל הם צאצאים של קורח. אז תגידו, אז איך הוא לא נעלמו? אז חזל מספרים מדרש שלם, אבל הפסוק אומר, ובני קורח לא מתו. המדרש מסביר למה הם לא מתו. בספר במדבר כתוב, בני קורח לא מתו. חזרו בתשובה. בן קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, בן ישראל. כן? הנה יש לנו רשימה מדוקדקת עד יעקב אבינו. אז למה עצרו בצוף? למה עצרו בצוף? ואם עצרת בצוף, ולא חשוב, היה אפשר להמשיך הלאה, אז למה בכלל הגעת? למה בכלל הבאת את כל הרשימה? בתנ"ך מקובל בדרך כלל. להביא 4, 3, לא צריך יותר מזה. לא צריך יותר מזה. זו שאלה מעניינת ביותר. מה העניין לייחס את האיש הזה המיוחד, שהוא היה איש אחד, וגם זו שאלה מעניינת, מה הייחוד של האיש הזה, ומה הוא מיוחד, איש אחד, והיא איש אחד, ולייחס אותו כל החמשת הדורות עד צוף. שראינו שהדור הבא, אבא שלו זה אלקנה, והיה יותר נחמד, תוסיף עוד כמה דורות, מה יש? יפה. אז זה אולי המפתח לתשובה כבר. זאת אומרת, למה כתוב מהר אפרים, מן הרמתיים צופים, זה שם של מקום. יפה מאוד. יפה מאוד. זאת אומרת, יש כאן שתי הבחנות חשובות. אחד, שהוא מהר אפרים והוא נקרא אפרתי, וזה אנחנו זוכרים בספר שופטים, שכאשר יפתח הגלעדי עשה מלחמה עם שבט אפרים, או יותר נכון, שבט אפרים בא לעשות מלחמה עם יפתח הגלעדי, והם משבט אפרים, ואז הוא אומר לו, האפרתי אתה? אפרתי זה תושב אפרים. אפשר להגיד כך. אגב, דוד המלך גם נקרא האפרתי הזה. האפרתי הזה. אנחנו נראה את זה בהמשך ספר שמואל, עוד בעתיד. האפרתי הזה. זה לא משבט אפרים. מהעיר אפרת שליד בית לחם, או בית לחם אפרתה. בית לחם אפרתה. זאת אומרת, השם אפרת או אפרתי יכול ללכת על שני כיוונים. או איש מהר אפרים, או איש מבית לחם. אז אם את חושבת זה כפילות, אם אינו עניין לכפילות, אז תנאו עניין להבין שכנראה האיש צוף הוא תושב בית לחם. הוא מאפרת בית לחם. אז מה הוא עושה בהר אפרים, או ברמתיים צופים, שהנה ההערה השנייה שהעירה יעל, רמתיים צופים מזכיר לנו שהאיש צוף. הם הבאו ארץ צוף. מי בא לארץ צוף? תזכרו. מי בא לארץ צוף? זו שאלה לא לגיטימית כל כך, כי זה בהמשך של ספר שמואל. עוד לא למדנו. אבל יש ידע אישי לכל אחד מכם. על מי כתוב? הם הבאו ארץ צוף. שאול ונערו בחפשם את האתונות. כשהם הגיעו לארץ צוף, הם הבאו ארץ צוף, אומר הנער לשאול, יש פה איש אלוקים, בוא נשאל אותו, אולי יורנו את הדרך אשר הלכנו בה. זאת אומרת, האזור ששמואל הנביא נמצא, והנער יודע שפה יש את שמואל הנביא, במקום שנקרא ארץ צוף. אז הנה הגענו עכשיו למסקנה. למה הגיעו ברישום עד האיש הזה? למה התחילו את הסיפור על שמואל? למה שמואל, שכותב את הסיפור האישי שלו בעצם, מתחיל באבא המיוחד שלו, אלקנה, מתחיל את הסיפור באיש הזה צוף. והוא קורא לו אפרתי. חזל אגב בסוגריים אומרים שהמילה אפרתי לא מתייחס לצוף, אלא מתייחס לאלקנה. אז אומרים אפרתי אריסטוקרטוס. שהוא עד האריסטוקרטוס? מיוחס. בדיוק. חשוב. חשוב. כן. רגע, אתה צריך... לא צריך. קדימה. אני אחזור על שאלתך.
הלשון בן זה מראה ליחוס.
כן. כן, אבל פה בן זה ייחוס טכני, כאילו באמת הבן שלו, בסדר? אז באמת בוא ניקח את כל הנקודות שאלינו וננסה לראות מסקנה מעניינת ביותר. הכותרת של הפרק כמו שהזכרנו היא ישר דוחפת אותנו לעיון, אם אתה לוקח זכוכית מגדלת ומתחיל לחפש מה המשמעות של הדבר הזה, למה זה נועד, הפתיח הזה. נתמקד בצוף, שהארץ כולה נקראת על שמו, הארץ עצמה, ארץ צוף, זה נמצא בדרום הר אפרים, בדרום הערב הר אפרים, אזור שנווה צוף של היום, כנראה אזור שם, ורמתיים צופים, שזה שוב צוף, השם צוף משחק שם, הר אפרים ואפרתי, האם אפרתי מתייחס לאלקנה או מתייחס לצוף? כפי איך שאני מסביר לכם, האפרתי מתייחס לצוף. זאת אומרת, עצרו בצוף, קוי פרטי. עכשיו בואו נעשה רגע להתבונן שנייה אחת. אני אעזור לכם, כי זה באמת, זה קצת ככה לדחוף את זה קדימה, למרות שאני הגעתי לזה מסקנה מתוך עיון פשוט, כמו שאתם יכולים לעיין. כשאנחנו שמים לב על סיומת ספר שופטים, הסיומת של ספר שופטים מובילה אותנו לשני סיפורים, תלושי זמן, הם לא שייכים לסוף תקופת השופטים, אלא ודאי, בוודאות, לתחילת התקופה. ואחת השאלות המתבקשות זה למה שמואל הנביא שכתב את ספר שופטים, ועכשיו מוסיף את ספרו שלו, ומספר על הוריו, למה הוא דחף את הסיפורים הללו של פסל מיכה ושל פילגש בגבעה, למה הוא דחף את זה לסוף ספר שופטים? מה הייתה המטרה? אז ראינו באמת שהוא באמת זה מעין סיכום של התקופה, אם אתה רוצה להבין, קבל איזה תמונת מצב מתוך איזה אנקדוטה, מתוך סיפור קטן מהחיים, אז יש לך את זה. הבאתי אז גם כשלמדנו את זה בספר שופטים, אז הבאתי את המדרש בתנת ואליהו שאומר שהוא חס על כבודם של ישראל, שלא יגידו רק נכנסו לארץ, רק מת יהושע וכבר תראו מה הם עושים. עובדים עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, כל הצרות שבעולם. אז לכן דחו את זה לסוף, כבודם של ישראל. ככה כתוב בספר תנת ואליהו. וכבר אז הבטחתי לכם שנראה עוד אפשרות שאפשר לתפוס אותה רק כשלומדים את ספר שמואל. והנה עכשיו ההזדמנות. שמים לב למשולש מאוד מעניין. שני הסיפורים בספר שופטים הם משולשים. מה זה סיפור משולש? יש שם איש לוי, נכון? גם בסיפור של פסל מיכה. יש עיר, איש, הנער הלוי, שהוא חזל מגדים לנו, שזה הנכד של משה רבנו, הלוי. יש שם הר אפרים, נכון? פסל מיכה, האיש הוא מהר אפרים. ויש שם בית לחם יהודה, אפרת. נכון? הנער הלוי בא מבית לחם יהודה, הולך להר אפרים, מיכה מהר אפרים סוחר אותו להיות הכהן, ושבט דן לוקח אותו הלאה צפונה. בדיוק המרכיבים. איש לוי, הר אפרים ובית לחם יהודה. הסיפור הבא, פילגש בגבעה, אותו דבר. יש שם איש לוי, שהוא המגלגל, קראנו לו הרוצח, המכונה הרוצח. הפילגש מבית לחם יהודה, מודגש בית לחם יהודה, והר אפרים. הוא הולך לגור בהר אפרים. הוא לוקח אותה, נכון? הוא רק בדרך אומר, על בית השם אני הולך, והוא עוצר בגבעה, ועושה שם מה שעושה, ועושים לו מה שעושים לו, וכן הלאה, וכן הלאה. שוב אותו משולש. איש לוי, הר אפרים, בית לחם יהודה. עכשיו בואו נקרא את הפסוק עוד פעם, ונצטמרר. איש לוי, איפה יש פה איש לוי? אלקנה. שפה לא כתוב שהוא לוי. איך אני יודע שהוא לוי? מדברי הימים. תבין לי מה צריך דברי הימים? אם לא היה דברי הימים, לא היית מבין את זה בכלל. זה יש אחד אלקנה, איפה אתה יודע מי הוא ומה הוא. דברי הימים, הוסיף פרט שהיה חסר. בא עזרא הסופר, קרא את התנ״ך כמו שאנחנו קוראים, קרא את הפסוק, מה שמואל רצה להגיד פה? זה בלתי מובן. אז במקום לכתוב פירוש, כי זה לא שיטת התנ״ך לכתוב פירושים, אלא הוא פשוט רמז. בואו ניתן עוד איזה כלי. כשתגמור ללמוד את כל התנ״ך ותקרא גם את הספר של עזרא, דברי הימים, ותחזור לקרוא עוד פעם ספר שמואל, אז יש סיכוי שאולי תבין מה רצו להגיד לך פה. ותכף נראה מה המסר לדורות. אז יש לנו פה איש לוי. היש לנו בזה הר אפרים? יש לנו הר אפרים. מה חסר לנו? אפרתי הזה, ברור אם כן, שהוא בית לחם. הוא בנה את אותו מבנה משולש. עכשיו, כיוון שאתם גם אוהבים ספרות, נכון? אתם לא אנשי מחקר, חלילה, לא לומדים תנ"ך בחקירות אוניברסיטאיות. אבל בכל זאת, יש בכל זאת, כאן זה נורא קל לראות את זה, ששלושת הסיפורים, פסל מיכה, פילגש בגבעה, ואלקנה וחנה והולדת שמואל, אותו מבנה סיפורי. ממש אותו מבנה סיפור. אנקדוטה, זוכרים מה זה אנקדוטה? סיפור קטן מהחיים. הצצה לתוך המטבח של האמא של הגנב, שקיללה את הגנב שגנב לה את הכסף, ואז הוא אומר לה, אמא, את זוכרת שאת קילת גנב, וזה, ואני הייתי, אני גנבתי. סיפור קטן מהחיים. סיפור פילגש בגבעה מתחיל אותו דבר. היא ברחה ממנו, חזרה לאבא שלה, הוא הולך אחרי כמה שנים, חפש אותה, והולכים, אוכלים, סיפור. אגב, שימו לב ששם יש אמא בלי אבא, פה יש אבא בלי אמא, נכון? ובשני הסיפורים הראשונים, שיש אמא בלי אבא ואבא בלי אמא, יש צרה צרורה לעם ישראל. מהסיפור הקטן, של האיש הקטן הזה שלא הסתדר, גנב לאמא שלו, ואמא שלו ככה, וקיללה אותו, ואז היא מברכת אותו, וזה, מזה נולדה עבודה זרה בישראל. ומזה שבט שלם אחר כך לקח את הפסל, והלך צפונה, ועם ישראל יורד לדיוטות תחתונות. אותו דבר פה, האיש הזה כועס על אשתו, וכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, מתחיל לנו ככה, הנה דוגמה יפה, הולך להחזיר את אשתו, וגילוי עריות, ושפיכות דמים, או שפיכות דמים וגילוי עריות, איך שתרצו לצייר את זה, נורא והיום. שוב, איש אחד, איזה נזק הוא גורם לעם ישראל. והנה בא שמואל הנביא, ואומר, אם אתה רואה שאפשר לקלקל, באותה צורה בדיוק אפשר לתקן. איש אחד. ויהי איש אחד. אתם רואים עכשיו איזה כותרת? איזה דגש. זאת אומרת, כשאתה אומר דבר אחד, כשאתה רואה אותו על רקע עצום וענק, נכון? מישהו יגיד לך, יש פרח אחד על הר החרמון. יש אלפי פרחים בהר החרמון. לא, יש פרח אחד. נדיר. אז אתה רואה את הרקע, הכל מסביב שלג, ורק הפרח אדום אחד פורח. הכל פה אפר ואפר, הכל פה סיכלות ואלילות וטיפשות ועבודה זרה וחוסר אחדות. זה ככה הסתיים ספר שופטים, אבל יש תקווה. ואיך התקווה? אדם אחד, ופה שימו לב, יש גם אבא וגם אמא, אבל מה הן? אין ילד. אין ילד. הנה המשולש החסר גם פה. יש אבא ויש אמא. אגב, זה גם מסר מדהים לדורות. תיקון עולם מתחיל בי. מתחיל בי. באשתי, בילדים, במשפחה. יש איזה פילוסוף צרפתי שאמר, לא זוכר את שמו, לא יכול להביא גאולה לעולם. מצטער, אולי מישהו ייזכר. יש איזה פילוסוף צרפתי שאמר שמנהיג שלא יודע להסתדר עם אשתו לא יכול להנהיג עם. והם כולם שותקים. טוב, אמר. הרב אבינר בטח היה יודע להגיד לי זה. אפשר להפריך אותו. אפשר להפריח אותו. טוב. למה יש לך תוכניות לא ראש ממשלה, אתה אומר, אה? תמצא אישה טובה? כן.
אני פעם שברה
לא הייתי
פה בשיעור, אבל אני שם לב שקודם כל כתוב איש אחד.
כן. לא, המקום הזה, זה כאילו מקום...
צופה
על. יפה מאוד. יפה מאוד. שתי הערות שלך הן נעוצות בדברי חז"ל, שמיד פתחו דרשה, שנעוצה במה שאתה הבחנת בפסוקים, שהאיש הזה עלה, ועלה האיש ההוא מאירו מימים ימימה. ועלה האיש ההוא. זאת אומרת, יש איש אחד, שמה הוא עושה? עולה למשכן בשילו. מה עושים אנשים אחרים? לא עולים. מה כתוב בתורה על עלייה לרגל, אתה זוכר? זוכרים? יראה כל זכורך. יש רק זכר אחד שנזכר שיש כזה פסוק. אף אחד לא עולה. למה הוא אחד? כי רק הוא עושה את זה. מהפכה של איש אחד. מהפכה של איש אחד. והנה תראו שוב את המסר לדורות, מה שלמדנו קודם. תראו איזה נזק יכול לגרום אדם אחד, מספיק טיפש אחד לשרוף יער שלם, ומספיק צדיק אחד, לא אני ואתה נשנה את העולם, אני יכול לשנות את העולם. ואתה תגיד על עצמך, אני גם יכול, גם אני יכול, בלי המילה גם, אני יכול. וזה מדהים לראות את זה, פה יש פה מסר אדיר לדורות, ותראו איך המהפכה התפתחה. איש אחד עם אשתו, קשה להם, הם צריכים לקחת עוד אישה, היא לא יולדת, סיפור אנקדוטה, היא עומדת מול הכהן, הוא ככה והיא ככה, תכף נראה את כל הפרטים האלה. אבל מה קרה מזה לעם ישראל? השבט הכהנים לעבודתם, את הלוויים לשירם ולזמרם, ואת עמך ישראל לנביהם. הכל חוזר למקומו. זאת אומרת, איזה טובה האיש האחד הזה עשה לעם ישראל. איזה מהפכה הוא עשה לעם ישראל. איזה כוח הוא צריך לעשות את זה. כמו שאתה רואה שאפשר לקלקל, הנה תראה, אותו סופר כתב. בסדר? מובן? הנה, פתרנו את הפסוק על כל מרכיביו. כן, שאלה. לא, שם לא כתוב איש אחד, שם כתוב, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. אז גם פה זה מתחיל, אומנם השם שלו מופיע, נכון? כתוב מיד השם שלו, שמו אלקנה. אבל גם כתוב איש אחד. אגב, חז"ל, אם את כבר רוצה להשוות למקרה עבר, אז חז"ל משווים את זה לאברהם אבינו. אחד היה אברהם, ויהי איש אחד. זאת אומרת, הדמות של אלקנה זהה לדמות של אברהם אבינו. מה אברהם היה עברי, כוונה, כל העולם מעבר אחד והוא מעבר השני, אף אלקנה, כל עם ישראל מעבר אחד והוא מעבר השני. מדהים לראות את זה. ויהי, יהי, זה עתיד, אבל וו זה וו ההיפוך. זה טכנולוגיה של התנ"ך. נכון. ויהי בימים ההם. אז וו משתמשים בלשון עתיד עם וו ההיפוך. עכשיו, למה התנ"ך משתמש בטכניקה הזאת? של להגיד לשון עתיד ולהוסיף וו כדי להפוך. אז תגיד ישר, היה. בימים ההם היה איש אחד. ככה זה כתוב. בימים ההם היה איש אחד. אני אגיד לך למה התנ"ך עושה את זה. זה מה שמתוק כל כך בתנ"ך ורלוונטי בו. שאם היה מסופר ככה, היית אומר, זה היסטוריה. פעם היה איש כזה שעשה כך וכך. אבל אם לומדים, אומרים לשון עתיד, ורק עם וו ההיפוך לשון עבר, אז אולי גם מצפים ממך להיות כזה. כי הם לא מדברים על משהו שהיה, מדברים על משהו שעתיד, האחד והעתידי. היה אחד כזה, אבל יכולים להיות עוד אחדים כאלה. גם אתה יכול להיות, גם אתה יכול, כולנו יכולים. אם הוא יכול היה, אז גם אתה יכול. אי אפשר להגיד, אי אפשר. נגמרה הטענה של אי אפשר. איש המהפכה הגדול. בואו נמשיך לקרוא קצת. בסדר? עד כאן אם יש שאלות? מובן, פסוק אחד קטן, תראו לאן הוא לקח אותנו. וקצת למדנו משהו על דברי הימים, קצת התחברנו חזרה לספר שופטים, לינק כזה לספר שופטים, מחזיק מפתחות שלא ילך לאיבוד. ולא שתי נשים. עכשיו בואו נסתכל קצת על המעמד הזה של ה... חיים הפרטיים שלו. הנה האנקדוטה. נכנסים עכשיו לחייו הפרטיים. שם אחת חנה, ושם השנית פנינה. אני עוצר אתכם שוב. אני בכוונה עכשיו קצת מרצה, כי בפעם הקודמת שאלנו הרבה שאלות, ואנחנו לאט לאט נגיע אליהם. נזכר בהם לאט לאט. מי האישה החשובה, לפי מה שכתוב בו בפסוקים? חנה היא החשובה. איך הגעתם למסקנה הזאת? יפה מאוד, אז שימו לב, אם היה כתוב שם האחת חנה ושם שנית פנינה, ככה עם היד, אז ברור שחנה היא החשובה, נכון? אבל זה לא כתוב שם האחת, בסדר? כתוב שם אחת חנה ושם השנית פנינה, בסדר? מוזר קצת, היה צריך לכתוב אותו דבר, שם האחת חנה, שם השנית פנינה, האחת השנית, בידיעה. למה הורידו את ההי הידיעה מחנה? כי זה מתאים, מדהים לראות את זה. ברור שפנינה היא האישה השנייה. שכנראה התווספה רק אחרי שחנה 10 שנים לא ילדה. ובמצב כזה גבר חייב לשאת עוד אישה. אבל הוא לא יכול לעשות את זה בלי רשות אשתו. אז או שהיא מסכימה שתהיה עוד אישה. ואפילו היא בוחרת, היא מביאה חברה שלה. או שהם מתגרשים. היא לא יכולה לסבול צרה. שרתה בביתה, נכון? רואים את זה לאורך כל ההיסטוריה, עד כאן. שרה הייתה הכרה, היא זאת שהביאה את הגר, היא הציעה את הגר, ואחרי זה אומרת לך, מסיע עליך ומגרשת אותה. אותו דבר רחל, שנתנה את שפחתה ליעקב, היא הביאה עוד אישה. בנה ממנה, בסדר? לא הספיק לה שיש לה אחות צרה, אז היא מכניסה עוד אחות צרה. וככה... זה מה שקורה. זאת אומרת, אין הרמון נשים. זה לא איזה מגברים שהולכים ומחפשים נשים, אלא באמת, תמיד בתנך, האישה, ההכרה, היא מביאה את האישה הנוספת. כשזה לא בגירושים. אבל גבר לא יכול להגיד לאשתו, מתחשק להיות איזה אישה. אין דבר כזה. זה באישור אשתו, במקרה כזה, ואם הוא רוצה, שיתגרש, ומצא אחרת נעה ממנה, שדו, שחרר את זאת, ככה אחרת. לא נחמד, אבל זה האדם וזה שחו, ככה הוא. אז כאן מבינים שזה מה שקרה, שחנה היא הראשונה, וברור שפנינה היא השנית. זה מובן שהיא השנית והיא נועדה לשם כך. ואז למה לא כתוב על חנה שהיא האחת? למה כתוב בלי ה' הידיעה? וכאן תראו איך התנ"ך מצייר לנו אופי של בן אדם בסרטוט של מאות אחת. היא לא מעמידה את עצמה ככזאת. היא הביאה את פנינה לצורך זה שאלקנה יוכל ללדת ילדים, עד שיפקוד השם גם עליה, ויראה בצערה. היא לא עשתה את עצמה ככזאת. היא לא דחפה את עצמה להיות, אני היותר ממך, אתה לא נחשבת. היא בשוויון מלא. לכן את הידיעה היא הורידה. היא אחת, נכון, ברור שהיא הראשונה במספר, אבל לא, לא הבליטה את עצמה. ללמדכם שכדי שיצא ילד, שיקרוא עליו אחר כך תהילים, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו, צריך אמא עם ענבה. אמא עם ענבה. רואים את הענבה? היי חסרה. היי הידיעה, זה עושה ככה, הידוע, הידוען. נכון? היי הידוע. לא. היא אחת, נכון? היא ראשונה. אחת מלשון ראשונה. השנית, פנינה, דווקא השנית, פנינה בהי הידיעה, זה כמו שפנינה יודעת, והיא יודעת, כולם יודעים שהיא השנייה, ולמה היא נועדה? היא יודעת את זה. אגב, פנינה יודעת לעשות את עבודתה נאמנה. כי בעצם בשביל מה היא נועדה? א', ללדת ילדים לאלקנה, זה היא עשתה. ברכת השם עליהם. ילדים לא באים סתם. והדבר השני שהיא צריכה לעשות, מה התפקיד הנוסף שלה? לגרום לחנה צער. להיות צרתה. וכאן היא נכנסת. לא כתוב וכי עשתה פנינה גם כעס, כי זה לא עניין פניני, זה לא עניין שפנינה. וכי עשתה צרתה גם כעס. היא הצליחה להוציא אותה בלב שבור. הביאה אותה, אין דבר יותר שלם מלב שבור, בטח בבית המקדש בשילו, ובטח כשצריך תוצאות, והיא עושה את זה באופן הכי מקצועי שאפשר. שני הדברים שאליהם היא נועדה, השנית הזאת, בהי הידיעה, אתה מבין למה זה הי הידיעה בשנית? השנית בהי הידיעה, כי היא באה בשביל להיות האישה השנית, לעשות צרות ולדת ילדים, או לדת ילדים לעשות צרות. לעצר, להיות צרתה, וזה עובד, כן? כי היא שוברת את ליבה, יש פה איזה שברון לב. היא בוכה, היא קמה, היא אוכלת, היא לא אוכלת, נכון? היא מתפללת, היא מדברת נדרים, היא עושה מה שאישה קרה, עושה. ואגב, חז"ל גם נתנו את השיטה, לא רוצה להגיד בכל רב שלא תלמדו, אבל היא עשתה את זה בדרכים מאוד לא אלימות. אלימות מילולית. בצורה מאוד עוקצנית, כאילו דקרה אותה כל הזמן. חז"ל מכניסים שם כשהיא הייתה, שהיו מחלקים את האוכל, באים למשכן. אוכלים שם קורבנות שחובה לאכול, חגיגה וראייה ושלמים וכל מה שצריכים לאכול. והרבה מאוד פעמים עלו למקדש כדי, כי יש קורבן יולדת, נכון? פנינה יולדת, אז היא צריכה להביא קורבן ילדה, יולדת. ועושים טקס וברית מילה ומה שצריך וכל מה שמסביב, הרבה שמחות. והיא כל פעם שמחלקים את האוכל, אז היא אומרת ככה לאלקנה, בני פלוני לא קיבל, לא נתת לו. ובני פלוני, הוא הולך לתת למי שאחר, אין, כאילו לא נותנת לו רגע כל הזמן שיהיה עם הילדים שלה. אמא דואגת. נכון? יש אמא באוטו, כתוב, לא יש ילד באוטו, יש אמא באוטו. אידה שמאמה, נוסעת, זהירות.
אבל למה בשביל החשיבות, אתה מזכיר כל מתחנה וחדת זה, ואחרי שאתה משנה לילדים, אתה מזכיר כל
מתחנה.
זאת אומרת, אז מה עם הילדים? לכן צריך
להזכיר
אותה אחרי?
לא, בגלל שהיא עכשיו הפכה להיות, קודם כל זו שאלה, הערה מאוד יפה, כי תסתכל, אתם שומעים מה הוא שואל? הוא אומר ככה, תסתכלו שכאילו גמרנו בפנינה וחזרנו אל פנינה. נכון? כתוב שם, שם השנית פנינה, ויהי לפנינה ילדים, ולחנה אין ילדים. כי זה מסביר, יצאנו מפנינה, איך היא השנית, אבל במה היא קודמת? יש לה ילדים, כשזה הכניסו אותה. היא באה לשם כך. אז היא ממש עושה את תפקידה. כן? וזה שכתוב, ועלה איש ומירום ימים ימימה, להשתחוות לזבוח זה, אנחנו נראה בעזרת השם בשיעור הבא. רק הזכרתי את זה חז"ל, שאומרים שפנינה הייתה עוקצת אותה, והיא אומרת לחנה ככה בעוקצנות, היא אומרת, חנה, את לא דואגת לילדים שלך. את לא דואגת לילדים שלך. ומה שומעת חנה? כאילו, את לא באמת רוצה. להגיד לאישה כזאת, את לא באמת רוצה. אם היית רוצה, היית מקבלת. הקדוש ברוך הוא אומר, פתח פיך ועמלהו. כן? דוקרני כזה, עוקצני. מתחת לשטיח, כאילו לא בגלוי, לא צריכה לעשות לה איזה עצבים מכוונים. אומרים חז"ל, בעבור הרעימה. בעבור זה מילה חיובית. היא עשתה את זה לטובה. עד כדי כך שחז"ל אומרים, נתכוונה לשם שמיים. פנינה לשם שמיים נתכוונה. רצתה לצער את חנה שתתפלל ותזכה. היא לא את הצרה עינה בה שלא יהיה לה ילדים. ההפך, היא רצתה, היא הבינה שזה המקום. מסר נוראי לדורות, מה שחז"ל אומרים, שגם כשאתה מתכוון לשם שמיים, אתה משלם על זה אחר כך. כל מצב, חז"ל אומרים שכל ילד שנולד לחנה אחר כך נפטר לפנינה. עד כאן, סיימנו ככה וקצת ולא נעים, אבל בשיעור הבא נמשיך הלאה.